Alors, טוב, אנחנו במאמר החמישי בפסקה כ', בחלק שמתחיל הדעה האמיתית יסודה בהקדמות שלפנינו, כן? רש כ' ז' למטה, עד כמה שאני זוכר, יכול להיות ש... רק אני אסביר כמה דברים לפני זה, כי אחרת אפשר ללכת כאן לאיבוד מהר מאוד, ולא להבין בכלל על מה הוא מדבר. כל מה שיש כאן זה סביב השאלה מאוד חשובה של הידיעה והבחירה, כן? וככה זה נמשך עד קרוב לסוף הספר. יש כאן בירור יסודי של שיטתו לגבי השאלה הזאת. אנחנו זקוקים לכמה וכמה מונחים שהיו מקובלים בימי הביניים כדי להבין את מה שכתוב כאן. כאשר בימי הביניים דיברו על מעשה כלשהו, חילקו אותו לשלוש קטגוריות. קטגוריה הראשונה זה מה שקראו מעשה מוכרח. כן? כן, מההתחלה, משהו שנקבע וזהו.
נקבע מראש?
נקבע, כן, מראש. אפשר לדבר על גזרה, אפשר לדבר על כל מיני וריאציות, אבל המילה היא הכרח. זה חייב להיות. יש סוג אחר של מעשה שהוא מעשה אפשרי. וכפי שאנחנו נראה, בקטגוריה הזאת נכנס המושג של הבחירה החופשית. אז יש כאלה שמדברים על אפשרי כזה, אפשרי זה לא משנה כרגע, אפשרי, הכוונה למשהו שהוא תלוי בבחירה החופשית של האדם, ויש סוג שלישי של מעשה שהוא מעשה שהוא נמנע. בלתי אפשרי, כן? כן, בסדר? טוב.
מוכרח אפשרי ונמנע.
עכשיו, אם אני מנסה לעבור קצת למושגים מודרניים יותר, כן? למשל, ביטוי ששומעים הרבה, תהליך אקראי. המקבילה של התהליך האקראי זה יהיה משהו שהוא לא מוכח, שהוא אפשרי, בסדר? אני צריך קצת להתרגל לדברים האלה, כי אחרת, כיוון שאנחנו לא מדברים במונחים של ימי הביניים, קצת קשה לנו להבין על מה מדובר.
אז אפשרי זה אקראי?
אקראי זה אפשרי, כן. בסדר? אקראי זה לא מקרי, כן? אקראי, כן, 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 טוב, עכשיו, החלוקה שהוא הולך לעשות כאן, סיבה ראשונה, סיבות אמצעיות וזה, אני אגיד את זה ככה קודם כל. סיבה ראשונה זה ברור, זה עילת כל העילות, סיבות כל הסיבות, זה הבורא. מה שלא פחות ברור זה הסיבות האמצעיות, מה שהוא הולך להסביר, כן? אבל אפשר לתת משל לדבר הזה, וכדי להסביר קצת לפני שאנחנו נקרא את הדברים בפנים. מה זה סיבה אמצעית? סיבה אמצעית זה למעשה כאשר אני מסתכל על ניקח משהו פשוט, עוגה. בעוגה יש מרכיבים שונים. יש קמח למשל. מאיפה בא הקמח? מהחיטה. כן? יש שאלה לגבי גידול החיטה. יש גשם, אין גשם, יש שמש, אין שמש, תנאים משתנים.
אז אלה סיבות אמצעיות בעצם להימצאותה של העוגה.
אז אלה זה סיבות אמצעיות. כל הסיבות האלה, כל השלבים האלה. מה? כן? וחלק הם דברים שקשורים לטבע כטבע, אבל חלק הם, הם, הם תוצאה של החלטות של החקלאי. להשקות, לא להשקות. כן? ואחר כך זה עובר מהחקלאי לרופא, שיודע את המתכון, שם כזה וכזה וכו' וכו'. זאת אומרת, יש כאן בחירות על ידי מספר אנשים בדרך, כדי להגיע לתוצר הסופי מבחינתי, כן? אוקיי? ובכל אחד מהצמתים האלה, בכל אחד מההחלטות האלה, למעשה מה שמתגלה זה רצון מסוים של החקלאי, להשקות או לא, של הרופא, תנור בחום כזה, כזה או אחר וכו', כן? עכשיו, יש דבר שמבלבל הרבה אנשים, כי הם מבלבלים בין שני מושגים, מושג של רצון בצד אחד ומושג של משיכה בצד השני, כן? יש משיכה לעשות דברים מסוימים, או לא לעשות דברים מסוימים, כן?
איש איש
כפי נטיית שכלו וחשקו. בדיוק, וזה לא רצון, וזה לא גילוי של רצון.
למה?
זה מוכרח?
כי המשיכה זה משהו שהוא נתון. זה משהו נתון כאשר...
זה מוכרח.
לא, 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 לא מוכרח, הוא נתון.
המשיכה שלך לדברים מסוימים זה נתון לשכה בטבע.
זה נתון של הנפש. לא ניכנס כרגע למאיפה זה בא בדיוק, אבל זה נתון של הנפש. והרצון שלי זה התגובה לנתון הזה.
אני יכול גם להתנגד לנו.
בדיוק. למשל, מישהו נהנה מאוד מ... למה אתה כל הזמן להזכיר את חטאי?
המון הקיבה יסובני זה.
זה לא אופייה. ויש לי משיכה לזה. איפה בא הרצון כאן? אז הרצון יכול לבוא ולהגיד בדיוק במה שאמרת. אני מחליט שלא לאכול. זה גילוי רצון, זה התגברות על, על משיכה מסוימת. בסדר? אז זה גם צריך, דבר שצריך לזכור כאן.
מה זה משיכה? מה זה נתון? זה נמצא בתוך האדם?
למה אכן אמרתי, לא ניכנס כרגע לזה, זה נתון בנפש. בסדר? כל אחד יש... יש משיכה או משיכות לדברים מסוים. טוב, עכשיו איפה הקושי כאן? ולמה הוא צריך בכלל לדון בכל הדברים האלה? כי מה שמתברר שהקדוש ברוך הוא פועל בשני אופנים שונים. אחד, דרך סיבות לא רצוניות, הכרחיות, דטרמיניסטיות, טבעיות.
עיגולים.
והוא גם פועל דרך רצון האדם. וכאן הקושי, כן? כאן הקושי. אז מניטו הסביר את זה ככה פעם, אני אחזור קצת על, על, על הדיון שלו, כי הוא חשוב.
בכוונה לימדת להגיד שרצון של הבורא?
כן, למה?
קדוש ברוך הוא פועל דרך רצון האדם.
כן.
לא, כי יש לו רצון, אפשר להגיד שיש לו רצון.
לא, השאלה מניטו הסביר את השאלה. על הסיפור שהוא פירש אין ספור פעמים של קין והבל. של קין והבל. יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, קין הורג את הבל. ויש אפשרות אחרת, הוא לא הורג אותו. לא, 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 מבחינת קין, אנחנו מתרכזים בדמותו של קין כאן. ושואל מניטו, איך זה מסתדר עם רצון הבורא? זאת אומרת, הבורא יש לו תוכנית בשביל הבריאה.
אבל מת?
לא. יש לבורא תוכנית. מחשבת הבריאה. התוכנית הזאת צריכה בסופו של דבר לצאת, בסופו של דבר בסוגריים. צריכה לצאת אל הפועל. כן? היא יכולה לצאת אל הפועל בשני אופנים שונים. אופן א', אבל, סליחה, קין לא הורג את אבל. אופן ב', קין הורג את אבל. ויש כאן סתירה לכאורה. אם לוקחים בחצינות את הנתון הזה שהוא אדם הוא בן חורין. ומה הסתירה ומה הקושי? הסתירה היא לכאורה בין רצון הבורא, מימוש רצון הבורא, ובין עצם היותו האדם בן חורין. כן? ולכן בהמשך רבי יהודה הלוי יצביע על שתי קושיות עיקריות. בתפיסה הזאת. אבל לכאורה זה דברי רבי עקיבא. הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי זה אמת, והרשות נתונה זה גם אמת. זה החידוש של רבי עקיבא כאן. איך זה בדיוק אמת? לא ברור לנו. אבל ככה צריך להבין את הדברים שלו, כן? ולכן כולם, בכל ימי הביניים, עוסקים בשאלה הזאת של הידיעה והבחירה. האם יש כאן סתירה מהותית? האם כאשר אני בא ואומר הרשות נתונה זה אומר שהבורא לא יודע? מה מערכת היחסים בין שני המושגים האלה? כן? בהנחה ששתי האמירות הן אמיתיות. כי אם אני מבטל אחד מהאמירות האלה, אז פתרתי את הבעיה. זה למעשה מה שיעשו חלק מהמפרשים של הרמב״ם בין היתר, שיבטלו אחד מהקצוות.
מה שלא עלה על דעתו.
מה שלא עלה על דעתו של רבי עקיבא בכלל. כן? אני יכול לבוא ולהגיד... אני יכול לבוא ולהגיד... בוא, תהיה קצת רציני, אתה אומר שאדם בן חורין, תקח את זה עד הסוף. מסקנה מתבקשת, אי אפשר לדבר על ידיעה אצל הבורא. הוא לא יודע מה אני הולך לעשות.
מה זה כדיחה? הוא לא בזמן.
הוא לא בזמן שלנו. לא, לא, זה כל אלה זה... לא, שנייה, שנייה. לא, 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 שנייה. זה כל אלה זה תירוצים. קודם כל, לא, כי זה תירוצים. קודם כל צריך להבין את השאלה בכלל.
מה זה כדיחה?
זה גם כן, בסדר. זה... גם מניטו מסביר את זה במקום אחר. נעזוב את זה כרגע. זה לא חשוב. קודם כל השאלה, זאת אומרת, מבחינה לוגית, אני בא ואומר משהו שנראה כסתירה, ולכן אני יכול לבוא ולהגיד, או שאני מקיים את הסתירה הזאת כרבי עקיבא, או שאני בא ואומר, אחד מהקצוות אני מבטל. אז מי שבא ומבטל את האמירה, אם אתה אומר בן חורין, הולך עד הסוף, גם בצד השני. אם הכל ידוע, זה הכל זה גזרה, ואיפה המקום לבחירה החופשית כאן. וכמובן שיש לזה השלכות, אני חוזר לסיפור של קין. אם אני הולך בכיוון הזה, אז אני חייב לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא ידע שקין הולך להרוג את הבל, זה חלק מהמחשבת הבריאה. אם ככה, אז למה באים בטענות לקין? ולכן יש כאן באמת... יש כאן באמת שאלות. מה שרבי יהודה הלוי הולך לעשות, זה לעשות הבחנה בין אפשרויות שונות, אבל לפני זה חייבים להתייחס גם כן למספר אמירות של חז"ל. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שזה, דיברנו על זה קצת בעבר, אבל יש לנו גם אמירה אחרת במסכת שבת, מגלגלים חובה על ידי חייב וזכות על ידי זכאי. מה זה? איך זה מסתדר עם גם עם השאלה הזאת? בסדר? אז כל אלה הקדמות כדי להבין קצת מה הולך להגיד כאן, תוך כדי אני אוסיף עוד את הדברים הרלוונטיים. אני קורא. הדעה האמיתית יסודה בהקדמות שלפנינו. ההקדמה הראשונה היא ההודעה בסיבה הראשונה. יש סיבה ראשונה. זאת אומרת באלוה. מה זאת אומרת זאת אומרת באלוה? יש אפשרות אחרת? ודאי. הטבע.
סיבה ראשונה
שהיא לא אלוה. כן, הטבע. אשר הוא פועל חכם, שאין בכל מעשיו דבר אחד לבטלה, כי אם כולם בחוכמה ובסדר, ומגרעת אין בהם. רעיון זה מתיישב בלב כל אדם המתבונן ברוב מעשי היצירה, וברשמים שהם עושים בנפש המתבונן. מהתבוננות זו נובעת האמונה כי אין חיסרון במעשי האלוה, ואם גם תראה לו למתבונן כלכלה באחדים מהם, לא תיפגם אמונתו על ידי זה. במילים אחרות, אם יש מצבים שאני לא מבין בכלל, לא יודע איך בכלל לתת הסבר כלשהו, כי אם יתלה את הדבר בחוסר ידיעתו במיעוט השגתו. אוקיי. אז זו הנחת היסוד. ההקדמה השנייה, ההודעה במציאות סיבות האמצעיות. סיבות אלה אינן פועלות מעליהן, ואינן סיבות כי אם על דרך החומר או על דרך כלי האומן. נגר רוצה לבנות שולחן, הוא צריך עץ, הוא צריך כלים, כן? ואז הוא בונה את השולחן. אוקיי. עץ, דבר טבעי. כל שאר הפעולות הוא עשה, הוא החליט לעשות. כך הזרע והאדם הם חומר להתהוות האדם. ואיברי ההולדה מחברים את השניים. ואילו רוחות החיים וכוחות החיים הם כלים בהם משתמש רצון האלוה להשלמת תמונת האדם ותוארו. אז היינו אומרים את זה בעקיפין. לא פעולה ישירה של הבורא, אלא פעולה עקיפה. גידולו והזנתו שלה. גדולה מזאת, גם לאחדים ממעשה בראשית היה צורך בסיבות אמצעיות. כך היה האפר חומר ליצירת האדם. אי אפשר איפה לא להודות בסיבות אמצעיות. בסדר. הקדמה שלישית. ההודעה כי האלוה נותן לכל חומר את הטובה בצורות שאפשר לו לקבל ואת השלמת שבהן. כי הוא יתברך טוב לכל ולא ימנע חסדו וחוכמתו והנהגתו מכל דבר. וחוכמת האלוה במתן צורה לזבוב וליתוש, למשל, אינה פחותה מחוכמתו בסידור הגלגלים. אשר לשניון הדברים אינו בא כי אם משוני החומר שבהם. אינך יכול אפוא למור, מדוע לא עשני האלוה מלאך, כשם שאין התולעת יכולה למור, מדוע לא עשני אדם? טוב. הקדמה רביעית. ההודעה כי יש במציאות מדרגות עליונות ותחתונות. הנמצא שיש לו הכרה, תפיסה ותחושה הוא למעלה מן הנמצא שאין לו כל אלה. כי הוא קרוב יותר לסיבה הראשונה, שהיא השכל בעצם. והפחות שבצמחים מדרגתו למעלה מן החשוב שבמחצבים. זה החלוקה הידוע, דומם,
חי צומח,
לא, צומח, חי ומדבר, כן? והפחותה שבבהמות היא למעלה במדרגה מן העליון שבצמחים, והפחות שבבני האדם נעלה מן העליונים שבבעלי החיים, ובדומה לזה הפחות בבני האדם מקיימי מצוות האלוה יתברך, מדרגתו למעלה מזו של העליונים במחוסכי מצווה. כי המצווה הבאה מאת האלוה מקנה לנפשות התנהגות מלאכים ותכונתם, ודבר זה אין להשיגו בשום דרך קניין אחרת. ראיה לדבר, ההתמדה על מעשה המצווה הזאת מביאה אל דרגת הנבואה. וזה מה שמדגיש רבי יהודה הלוי. דומם, צומח, בסדר, חי, אפשר, אדם, זה עוד מדרגה חמישית, הנביא, זה מה שהוא אמר כאן. שהיא הקרובה שבמדרגות אינו של המעלה האלוהית. אז שאלה, שאלה טובה. בעל המצוות החוטא הוא איפה טוב ממחוסר המצווה? כי המצווה האלוהית דבר הקנתה לו התנהגות מלאכית, אז זה ישראל כאן. אז צריך להגיד, חי, אדם, ישראל, נביא. בא יתרומם אל מדרגת ה... מלאכים, ואם אמנם חטאו בלבל התנהגות זו והפסידה, הנה נשארה לו ממנה רשמים החזקים, המחזקים אותו, המחזיקים אותו, באש התשוקה אליה גדולה מזאת. אילו ניתנה הבחירה בידו, לא היה בוחר להיות במדרגתם של מחוסרי המצוות. זאת אומרת, השאיפה האמיתית היא לבטל דווקא את הבחירה החופשית. אם אני הגעתי למדרגה מסוימת, אני רוצה לבטל את האפשרות של הנפילה, כן? כשם שהאדם בחלותו ובסובלו ייסורים, אילו ניתנה לו הבחירה להיות סוס או דג או עוף, אם היות כל חיים בעונג ובלא סבל, הוא התרחק על ידי זה מן השכל המקרבו אל המעלה האלוהית, לא היה בוחר בזה. ההקדמה החמישית. נפשותם של השומעים תוכחות, מוכיח מתרשמות, מתרשמות מזו, אם היא נאמרת בדברים המתקבלים על הדעת, כי התוכחה האמיתית מביאה תועלת על כל פנים. ואף אם לא ישוב החוטא ממעשה הרע, יודלק ניצוץ מאותה תוכחה בנפשו ויראה כי המעשה ההוא רע הוא, וזהו ראשית התשובה והקדמה אליה. על זה יש ויכוח כמובן בכל התקופות, האם צריך להוכיח, לא צריך להוכיח, מה, 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 מה קורה פה, כן?
סליחה,
לגבי
הסעיף החמישי,
כן.
הרביעי,
כן.
שאמרת שבני אדם היו, אם זה היה בחירה בידם, היו מעדיפים לא לקבל תורה ומצוות?
לא. זאת אומרת, לכאורה יש, יש כאן שאלה. אני הגעתי למדרגה מסוימת. אם יש לי בחירה חופשית, אין לי שום תעודת ביטוח. מחר אני יכול ליפול בחזרה למשהו אחר. אז מה עדיף לי? מה עדיף לי? אפשר עוד אחד לבוא ולהגיד, בוא, אני רוצה לבטל את הבחירה החופשית. אפשר עוד שנייה לבוא ולהגיד... אני לא יוצא עכשיו להכפקה חדשה, אני כבר הגעתי לאן שהגעתי. למה לי להסתכן ולנסות להגיע למדרגה עוד יותר עליונה? אם אני יכול ליפול. נשאר במקום. לא, זה הגמרא, זאת השאלה בגמרא. מה עדיף? בעל תשובה או צדיקים? מקום שבאים הצדיקים אינם עומדים, או להפך. זה מחלוקת בגמרא. אני מחליט. הגעתי למקום שהוא נוח לי. הוא אומר, די. לא רוצה להתקדם מעלה. או שאני בא ואומר, אני מסתכן, ואני כן...
יש סיכוי שאני
פה. תוך כדי הסיכוי, או הסיכון הזה. אבל למה בכלל הסיכון הזה קיים? עדיף לי לראות מסלול שהוא חד-כיווני, לא? אז זאת כאן השאלה הגדולה. הקדמה שישית. האדם מוצא בנפשו יכולת על עשיית הרע, או על עזיבתו בתוך תחומי האפשרות אשר לו. ואם דבר בא, אם דבר מה נמנע ממנו, אין זה כי אם בגלל היעדר הסיבות האמצעיות או בגלל חוסר ידיעת האדם בהם. טוב, אז כאן צריך באמת קצת להיכנס לדברים האלה. טענת ריאל היא כזאת שהקדוש ברוך הוא פועל דרך ארבע אפשרויות. פעולה ישירה, למשל נס. להתערבות ישירה. אפשרות שנייה זה מה שדרך טבע. זה בלתי ישיר, אבל זה דרך הטבע. מי קבע את החוקים של הטבע? זהו, ברא את חוקי הטבע. אין כאן בחירה חופשית לטבע. מה שנקבע, נקבע. כן? אפשרות שלישית זה פעולה מקרית. מה הדוגמה של פעולה מקרית? גידול החיטה, למשל. למה? כי זה תלוי באמת בהרבה דברים. שילוב אפילו של דברים טבעיים ושילוב של פעולות של החקלאי. כן? ויש סוג אחר של פעולה שהיא פעולה בחירית. כן? שזה האדם מגלה את רצונו ועושה את מה שהוא עושה. מה שמתברר שרק בקטגוריה הרביעית יש מקום לאמירה מוסרית, לדרישה מוסרית. אני לא יכול לדרוש מוסר מהטבע, כן? ולגבי הפעולות של ריבונו של עולם הוא מחליט, אני לא יודע מה השיקולים שלו, לכאורה. ולכן כאשר אני מסתכל על הדרישה המוסרית כלפי האדם, אני בא ואומר רק בפעולה בחירית אני יכול לבוא ולהגיד, בבקשה, קח בחשבון שיש כאן שיקולים מוסריים ולפי זה תתחיל לעבוד. כן? הקושי הוא כאן העמדה של חכמי הקלם. מבחינתם אין שום מקום לשום דרישה מוסרית, כי הכל זה גזרה. כן, באיזה מובן זה גזרה? למשל, אם אני הולך עכשיו לשתות, מתי האלוה יודע שאני החלטתי ללכת לשתות? לפני שאני שותה. כי לפי חכמי הקלם, העולם מתחדש בכל רגע. זאת אומרת שמה שקודם להחלטה שלי, זה גזרה מאת האלוה לחדש את העולם כך, שעכשיו אני אלך לשתות. כן? בסדר? זה העמדה הבסיסית שלהם. אבל, מה? זאת העמדה שלהם. בסדר? זה הקושי, זה מה שלמעשה העמדה הזאת הביא את ריאל בכלל לדון מכל הסוגיה הזאת. אבל הריאל שואל שתי שאלות עיקריות. הקושי הראשון מבחינתו, אם אני בא ואומר שהאדם יודע, סליחה, בוחר, ויש דבר כזה שנקרא פעולה בחירית, האם זה לא אומר שאין שלטון מוחלט להקדוש ברוך הוא? ואז איך אני מסדר את הדברים האלה? וכאן ריאל נותן תשובה שהיא לא פשוטה בכלל. לענן הסעיפים. אומר ריאל, באמת כל דבר זה גזרה מאת השם. אבל גזירה זו תלויה במעשה האדם. ואין שום דבר שמכריח אדם כלשהו לעשות מעשה כלשהו. יש לו אפשרות לעשות. יש לקין אפשרות להרוג. כן? מי שנותן את האפשרות הזאת הוא הבורא. כן? עכשיו זה עובר לאדם, והאדם מחליט או לא להוציא אל הפועל את האפשרות הזאת. וכאשר הוא עושה את זה, למעשה הוא מקיים באופן עקיף את הגזרה. בסדר? זו העמדת אריאל.
זה הכל מדומה.
לא.
הבחירה היא מדומה, כי בכל מקרה זה היה כלול בתוך הרצון של הבורא, או זה או זה. אז אם אני, בתוך העולם הקטן שלי, יש לי כאילו בחירה, אבל זה מדומה.
לא. לא, מה שיוצא מן...
הוא מראש אומר לך,
מה יש לך? מה ש... מה
ש... מה ש... בחיים, כל בספר...
מה ש... מה ש... מה שיוצא... מה שיוצא מדברי אריאל זו עמדה מורכבת דואלית למעשה לגבי המציאות, כי מבחינתו יש במציאות שני דברים, יש תהליכים שהם הכרחיים ויש תהליכים שהם אפשריים, ויש בכל תהליך למעשה פן הכרחי ופן אפשרי. אין דבר כזה 100% הכרחי, אין דבר כזה 100% אפשרי. השילוב מקשה עלינו להבין בדיוק על מה מדובר.
זה מה שקורה עם החיטה בעצם.
זה מה שקורה עם החיטה בעצם, כן. כן, נכון. נכון, נכון. על זה הוא מוסיף עוד שאלה ש... וזו השאלה העיקרית. אם האדם הוא באמת בן חורין, מה זה בן חורין? לפי מה שהוא אמר לפני זה, הוא בן חורין להוציא אל הפועל את האפשרויות שניתנו לו על ידי הבורא, כן? אבל איך בכל זאת אפשר לבוא ולומר שהקדוש ברוך הוא יודע את העתיד? הרי זה מה שנשמע לכאורה מהכל צפוי, כן? וכאן הוא בא ואומר את הדבר הבא. העובדה שהקדוש ברוך הוא יודע, כן, אינה הסיבה להתנהגות ספציפית של אדם ספציפי. האדם כאשר הוא בוחר, הוא בוחר משיקוליו הוא, כן? אבל גם כאן אפשר להקשות ולבוא ולהגיד, רגע, אתה מדבר ברמת הידיעה, אבל הקדוש ברוך הוא גם משגיח. הוא לא רק משגיח, הוא מתערב לפעמים. כן? אז איך אתה מסדר את זה? וכאן הוויכוח הגדול. וכאן כל הגישות שקיימות במהלך כל ההיסטוריה כדי לנסות לסדר. יש מה שאריאל יסביר, יש מה שהרמב״ם אומר שאין יסוד בכלל לשאלה, בכלל לשאלה, כי אנחנו לא מבינים את האמירה שהכל צפוי והרשות נתונה, לא מבינים את המשמעות עד הסוף, וכל עוד אנחנו לא מבינים את המשמעות עד הסוף, לא של הכל צפוי ולא שהרשות נתונה, אי אפשר בכלל להעמיד שאלה כזאת, כן? הרלב"ג בא וטוען שבאמת, מכיוון שאדם הוא בן חורין, אז אי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא יודע, כן? זה 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 בלתי נתפס. הוא לא היחיד שאומר את הדבר הזה, יש עוד רבים שהולכים בכיוון שלו. יש את העמדה של המקובלים דרך מה שהרמק מסביר בכמה וכמה מקומות סביב המושגים של אור וכלי, שהאור זה הידיעה והכלי זה הבחירה, נעזוב את זה וכולי, וזה נמשך בלי סוף בלי סוף עד ימינו אנו בכל הדברים האלה, בסדר? אבל לא משנה איזה תשובה, ועל מעט נראה את דברי אריאל. צריך להודות על האמת ולהגיד שכמו שרבי עקיבא אמר, זה אמת וזה אמת ואנחנו לא יודעים למה. ולא יודעים למה, זה גדול. יש כיוון מאוד מעניין. יש כיוון מאוד מאוד מעניין, והוא הכיוון שבניתו הדגיש, זה על סמך דברי רבי צדוק הכהן מלובלין בספר צדקת הצדיק. נדמה לי שזה בפסקה נ"ה, אם לא זה בסביבה שמה, ככה מתוך הזיכרון שלי. רבי צדוק הכהן מלובלין עושה הבחנה בין שני מצבים, מלכתחילה ובדיעבד. ולפי הטענה שלו יש שתי קריאות של התורה. יש קריאה מלכתחילה ויש קריאה בדיעבד. הקריאה מלכתחילה היא הקריאה שלפי הבחירה החופשית. אני קורא את הסיפור של קין והבל, אני לא יודע מה הסוף. לא יודע. זו הקריאה שחכמי הקבלה רצו להדגיש כאשר הם אומרים שקין אותיות נקי. ועד שקורה מה שקורה, הכל פתוח. ולפי הקריאה הזאת, או לפי הכלל הזה, אני צריך להבין את מה שכתוב בפסוקים. אחרי שאני סיימתי לקרוא וראיתי מה שראיתי, אני יכול עכשיו לעבור לקריאה אחרת, שהקריאה בדיעבד, והיא תגיד את הדבר הבא: ובהינתן העובדה שקין הרג את הבל,
ברוכך מציאות מסוימת,
אז כבר למעשה אני צריך לשאול את השאלה האם באמת הייתה לקין אפשרות אחרת. אבל הקריאה הזאת, וזה מה שמניתו הדגיש כל הזמן, זה הקריאה השנייה אחרי הראשונה, לא הראשונה לפני השנייה. כי היא מעלה שאלות קשות ביותר, ובעיקר השאלה, באמת הייתה לקין אפשרות אחרת, או זה חלק ממחשבת הבריאה?
תתחיל באדם הראשון.
ברור, ברור. לגבי כל דבר.
אז אתה הופך את הקדוש ברוך הוא חס ושלום למשהו חסר רחמים. מה, הוא רצה
שירצח? אז מכיוון שיש כאן, מכיוון שזה מעורר שאלות לא פשוטות, צריך מאוד להיזהר בקריאה השנייה. קודם כל לא להפוך אותה לקריאה הראשונה. ולכן ההקפדה של מניטו, אנחנו לא, כאשר קוראים פסוק, לא יודעים מה כתוב בסוף. אבל זה דומה קצת למי שזוכר שפעם בסרטים היו גלגלים, והיו מקרינים את הסרט, אחר כך היו מגלגלים בחזרה. וזה מה שמניטו הסביר. אני רואה אותו סרט, פעם, בלי לדעת מה יש בתמונה הבאה, ובסוף אני רואה שוב את אותו סרט הפוך. ולכן, כאשר אני שואל, ומי הפושע כאן? כל עוד אני לא מכיר את ההמשך, אז יכול להיות שזה זה, יכול להיות שזה מישהו אחר. כאשר אני מגלגל את הסרט אחורה, אין לי כבר את השאלה הזאת. אבל פתאום אני מגלה כל מיני רמזים בתוך הסרט שלא שמתי לב אליהם בהתחלה, שהובילו בהכרח לתשובה שהוא הרוצח. וזה מה שצריך להיות בקריאה השנייה. כן? כי פתאום מתבררים כל מיני דברים שהפרו, אם אני לוקח שוב את המשל של הצמתים, כאשר עמד אותו אדם בצומת מסוימת, ונראה לנו שהוא יכול ללכת או ימינה או שמאלה, משהו גרם לו מראש להחליט שהוא הולך ימינה. והחוכמה האמיתית היא להבין מה גרם. למה בשלב כלשהו האפשרות של הבחירה למעשה נלקחה ממנו. אז אם זה הצדיק שרוצה לעשות רק טוב, אז אפשר להבין את זה, כי זה כל השאיפה שלו. אבל אם זה לא צדיק בדיוק, אלא אחד כמו, אחד אדם, כן? זה כבר יותר מסובך. האם זה הוא בעצמו שסגר את האפשרות ללכת שמאלה, ומאסף אישר רק לעצמו את האפשרות ללכת ימינה? מה קרה? מה גרם לזה? כן? וזה מה שצריך להוביל בקריאה השנייה של כזאת, כן? אבל באחד מהשלבים כנראה ויתר. והשאלה זה מדוע, מה גרם לו לוותר? ומי ששם לב למשל לתורת התולדות של, של, של מניטו, זה בדיוק מה שהוא מסביר. אחרי הקריאה הראשונה, הוא חוזר למעשה אחורה כדי להסביר איזה גורמים הביאו לכך שלמעשה אני השארתי לעצמי רק בחירה אחת. אני סגרתי את כל שאר הבחירות. מה יכול לשנות? התשובה. זה המהפך הגדול, וזה הפתיחה מחדש של, של אפשרויות שלפני זה נעלמו. למה נעלמו? כי אני החלטתי להעלים אותה. כן? אז ככה לפי מניטות צריך להבין את
התשובה.
התשובה, כן, מושג של תשובה.
זה בדרך שאדם בוחר לעצמו,
מוליכים אותו? אז זה אחר כך, כן, אחרי שעברתי את הצומת, ודאי. ודאי.
רגע, הצדיק שרוצה לעשות רק טוב. אז זה תכונה פנימית שלו שמובילה אותו לעשות את זה.
עד שלב מסוים שלמעשה אין לו כבר זכות בחירה. וזה הפרס שלו.
הוא מבצע מתוך הכרח.
הוא מבצע מתוך הכרח פנימי נפשי טבע שני. וזה אגב מה שנאמר לגבי כל המצוות. מצוות זה תמיד בלשון העתיד. ואנחנו מבינים את זה כציווי. אבל אומר מניטו, אל תרצח, זו הבטחה. למה זו הבטחה? כי אם אתה באמת ישראל, לא תוכל לרצוח. אבל כל עוד אתה לא באמת ישראל, אז האפשרות קיימת, ולכן אני מצווה. אבל צריך לשמוע בו זמנית את שני הדברים. ההבטחה, והציווי. אבל קודם כל, שוב, כאן סדר חשוב, קודם כל יש הבטחה. ואחר כך יש לי את הבעיה הפרטית האישית שלי, להשוות את הנפש הפרטית שלי לנפש הכלל, שברמת הכלל אין דבר כזה רצח בישראל. בסדר?
מי
שרוצה לשבור
חשד שהוא לא ישראל?
לא. זה לא קשור. בסדר? אבל זה קשור בדיוק לשני הפנים של הדבר הזה, כן? אפשר עוד דוגמה. לוחות הברית. יש פסוק מאוד מאוד בעייתי בסוף פרשת משפטים. הקדוש ברוך הוא מודיע למשה שמי שיוביל את העם הוא מלאך, ויהיה מלאך. רש"י במקום שמה כותב שכאן התבשר שעתידין ישראל לחתו. רגע, רגע, אם ככה, למה אתה בא בטענות אליהם? גזירה, לא? זה בדיוק זה.
לא גזירה, זה ידע.
לא.
הם
יכלו
לא לחתום?
לפי ההבנה הפשוטה של דברי רש"י שמה, אנשים מבינים שלא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה.
אז כל נבואה הגזירה על כך.
שנייה, שאלה מאוד טובה. אז לפי זה, קריאה א', אני קורא, וזה קרה מה שקרה בחטא העגל, התוצאה זה שבירת הלוחות, ואז הקדוש ברוך הוא נותן עונש, אבל הוא גם נותן לוחות שניים, כן? לפי ההבנה השנייה בדיעבד.
לא חייבים לשבר הלוחות.
מה היה במחשבת הבריאה? לא הלוחות הראשונים, אלא הלוחות השניים. ולכן הראשונים היו חייבים להישבר, ולכן זו העלילה, כל הסיפור. כן? אז אם אני מקדים את הקריאה השנייה לראשונה, אני בכלל קורא סיפור אחר. וכאן החשיבות של הקריאה הראשונה. מלכתחילה, הכל היה פתוח. אז איך זה מסתדר עם מה שרש"י כותב? שכאן עתידין, נתבשר שעתידין ישראל, זה בדיוק זה. הכל צפוי, והרשות נתונה. זה אמת, וזה אמת, והיה יכול להיות אחרת. איך? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. למה אנחנו לא יודעים? כי במציאות שלנו יש תמיד רק אפשרות אחת בדיעבד. מה שהיה בפוטנציאל, מה שהיה יכול להיות, ברגע שמישהו עשה את הבחירה, הכל נעלם. זה מה שהשלמה רוצה להסביר. כן? אני בחרתי ללכת בזה, אומנם הייתה אפשרות תיאורטית ואפשר לראות, לכתוב רומן דמיוני על האפשרות האחרת, אבל זה דמיוני. במציאות יש רק מקום אחד. אבל, כאשר אני רוצה באמת להבין את התהליך עצמו, אני קודם כל חייב להתחיל עם הקריאה הראשונה. לכן, אומר מניטו, כאשר אנחנו לומדים את הפסוקים של הנבואה, אנחנו תמיד חייבים לשאול את עצמנו, גם אם במבט ראשון נראה לנו שיש רק חלופה אחת, איפה מוכבאת החלופה השנייה בדברי הנביא? כי הנביא לא, אף פעם לא בא ואומר, זו גזרה וכך יהיה. ירמיהו בא ואומר, בית המקדש יחרב, לא, יש עוד אפשרות.
מעניין שזה, זה דווקא מכאן של איבוביץ מביא את זה, שאומר שבתוספות הם כתבו שנביא מתנבא על מה שראוי להיות, ולא על מה שעתיד להיות.
כן, אבל כאן אני חושב שזה יותר מחודד. יש תמיד לפחות שתי חלופות.
נבואה טובה חייבת,
תתקיים. נבואה רעה,
תלוי בנו.
איך? אומרים חז"ל. השאלה זה איך. בסדר, אז יכול להיות שנבואה מסוימת יכולה להתפרס על פני זמן וכו' וכו'. בסדר, תלוי בנו הכל.
וזה לא?
לא, זה בדיוק. אז השאלה, אם מאמצים את...